אנחנו למדנו את המאמר הקודם שהיה דיבור מתחיל של להבין עניין ספירת העומר. דיברנו על שספירת העומר הוא בעצם גשר המחבר בין יציאת מצרים, שזה עבודה מלמעלה למטה, לבין מתן תורה, שזה מלמטה למעלה. וראינו שספירת העומר כולל בתוכו את שני העניינים שנדרש מיהודי לעבוד גם על הקומה העליונה, הנפש האלוקית, גם על הקומה התחתונה, לנפש הבהמית. ובסוף המאמר הבאנו את הפסוק של משכני אחריך נרוצה, איך שבפסוק הזה מרומז גם יציאת מצרים, שזה משכני, והספירת העומר זה אחריך נרוצה. לכן משכני כתוב לשון יחיד, זה הולך על הנפש האלוקית. אחריך נרוץ על לשון רבים, זה הולך גם על הנפש האלוקית וגם על הנפש הבהמית. וביאני המלך הדריו, זה חג השבוע. אז הוא הזכיר את זה בסוף המאמר ממש בקיצור. עכשיו, המאמר הבא, זה הדיבור המתחיל, הפסוק הזה, והוא בעצם מאמר המשך למאמר הזה. משכני אחריך נרוצה, הביאני המלך הדריו, נגילה ונצמחה בך. פסוק ממש בהתחלת שיר השירים. מה? עמוד 90. הנה מושכני קאי על הזמן ביציאת מצרים. מושכני זה הזמן שהקדוש ברוך הוא משך אותנו מלמעלה, יציאת מצרים. שאז היה עניין של משיכה וגילוי בדרך מלמעלה למטה. משיכה זה אומר אתה לא שותף, אתה לא עובד כלום, מושכים אותך. זה נגלה עליהם וגאלם, זה היה ביציאת מצרים. שהגילויים היו אז בדרך התערותא דלעילא, שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. שזהו מושכני. זה הביצוי מושכני שמתאר את יציאת מצרים. אמנם אחר כך הוא צריכה להיות העבודה בדרך מלמטה למעלה. רק בתחילה הקדוש ברוך הוא נותן את הדחיפה שלו, מושך אותך מלמעלה, אבל אחר כך התכלית הוא שהאדם יעבוד לבד.
מבריאת העולם כשהוא היה שני מלמעלה,
ואחרי זה... פעם ראשונה ראשונה היה חסד, כי חפץ חסד הוא, ואחר כך תלוי בעבודה את הנברא. כן?
זה המשך מצרים.
וכן הוא בכל שנה ושנה. ככה זה בכל שנה ושנה. כל שנה, דהיינו, כל חג שמגיע התאריך, אז חוזרים על עצמם כל המשמעויות של התאריך הזה. אז כל שנה מחדש, הנתינת כוח של כל תאריך, קשור לתוכן של התאריך. שהוא עניין העבודה זה ספירת העומר, שזה נאמר וספרתם לכם. מהי העבודה בספירת העומר? מה זה וספרתם לכם? אז למדנו כבר, הוא פירש, אדמור הזקן, וספרתם מלשון הערה. ספרתם מלשון אבן ספיר, אבן מאיר, וספרתם לכם, אז מדרף עליין מח ליכטיק. צריך לבד להתאמץ ולהביא את האור. לא נסמוך על כך שמלמעלה סוחבים אותנו. והוא עבודה בדרך מלמטה למעלה. לעבודה של בעיקר הקרדיט של הבן אדם. אמנם על זה נאמר אחריך נרוצה. עכשיו הוא ידייק, קודם דיברנו על נרוצה, נרוצה לשון רבים, כולל גם את הנפש הבהמית. עכשיו הוא ידייק אחריך. מה זה אחריך נרוצה? מה אנחנו מבינים במילה אחריך? מה הדגש במילה אחריך? זאת אומרת, אחריך זה מלשון אחוריים. אתה נמצא עדיין בשלבים החיצוניים של העבודה. אתה עדיין לא חלק מזה. אתה עדיין לא חזר לפנימיות שלך. אז זה אחריך נרוץ. שהעבודה הזו מגעת בבחינת אחוריים בלבד. הדרך מה שנאמר זה כמו שמבואר על פסוק שכתוב בספר דברים, אחרי השם אלוקיכם תלכו. אז הפשט הוא, תלך אחרי הקדוש ברוך הוא, תעשה מה שהוא אומר לך. אבל כשכתוב אחרי תלכו, אז מבואר בחסידות שזה בא לדבר על האדם שנמצא במעמד נפשי כזה, שהוא עדיין באופן של אחרי, עדיין באופן של אחוריים. זה עוד לא חדר לפנימיות שלו.
ככה גם משה רבינו ראה את הקדוש ברוך הוא.
הוא פניי לא יראה, ראית את אחוריי.
לא יראה אדם את פניי.
כאן אנחנו מדברים, אבל, על האחוריים גם של האדם בנפש. שאצלו זה עדיין לא חדר לפנימיות שלו. הוא עדיין רק את החלק האחורי שלו הצליח לחבר. הכוונה היא, אם בן אדם עושה משהו עדיין בלי כל ההבנה ובלי כל החשק, אני עושה כי משכו אותי או כי אני מבין שזה נכון, אני מתחיל. אבל עדיין יש לו בפנימיות שלו נטיות ומשיכות לדברים אחרים. אז באיזה רמה הוא שייך לדבר שהוא עושה? אתה לא יכול להגיד שעם כל הפנימיות שלו נמצא שם. אני אומר שהוא עדיין עובד בבחינת אחוריים. אחר כך, במהלך הזמן, זה יכבוש גם את הפנימיות שלו, אבל כרגע זה רק אחרי. והיינו, תכיוון שבתחילה היו בבחינת ואת עירום ועריה, הרי ביציאת מצרים, הרי הפסוק אומר, הנביא יחזקאל מתאר את הגאולה ממצרים, אז הוא אומר שם שהיינו במצב של עירום ועריה, היינו ערומים, לא היה לנו שום מצוות ושום עבודה שבגללה או בזכותה מגיע לנו את מה שקיבלנו. קיבלנו את זה במתנה מלמעלה, וכל הגילויים היו רק מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא הגלה להם ומשך אותם. הם מעצמם עדיין לא היה להם מספיק כלים ומספיק שינויים פנימיים שנגלה עליהם בכבודו ובעצמו. אז במילא, בתחילת הדרך, שאנחנו עדיין עירום ועריה, אז הדבר נוגע לנו רק באחוריים. אנחנו עדיין לא עם הפנימיות שלנו בדבר. לכן, הנה, התחלת העבודה מלמטה למעלה היא באופן שמגעת רק בבחינת אחוריים בלבד. לכן העבודה הזו, העבודה הזו בשלבים הראשונים, כשזה רק בהתחלה, בהתחלת העבודה זה נוגע באופן של אחוריים. אז זה ספירת העומר. נכנסנו לעניין, אבל זה עדיין מבחינת אחוריים. אנחנו עוד לא לגמרי בתוך זה. ואחר כך מגיעים למתן תורה. אחרי זה מגיעים לשלב הבא. אחרי שיש מושכני, שזה ביציאת מצרים. אחריך נרוצה. אנחנו מתקדמים, אבל עדיין באופן של אחריך, של אחוריים. אבל שמגיע למתן תורה, מה משתנה? מתן תורה זה לא רק עוד קצת. זה לא רק יותר חזק. זה משהו אחר. הביאני, שעל זה נאמר, הביאני המלך חדריו. פה נכנסתי לפנימיות. נכנסתי לפנימיות של המלך, ונכנסתי גם עם הפנימיות של הנפש. האדם נכנס עם כל הפנימיות שלו לעניין. כאן הוא מביא רמז שהביאני המלך חדריו, שכתוב על מתן תורה, אז בפשט הפשוט המלך הביא אותנו לחדר שלו, הכניס אותנו פנימה, תוך הארמון שלו. אבל הוא אומר, יש כאן גם רמז בראשי תיבות של המילה חדר. המילה חדר מרמזת בראשי תיבות שלה על הכניסה לתורה. מדוע? כי חדר זה ראשי תיבות חסד, דין, רחמים. חסד, דין, רחמים זה שלושת הקווים שכוללים את כל הספירות, השבע מידות בכל אופן מתחלק. כל העשר מתחלק, זה קו הימין, קו השמאל וקו האמצע. חסד זה קו הימין, דין זה קו השמאל, ורחמים זה קו האמצע. אז שלושת הקווים הללו, שזה הראשי תיבות של המילה חדר, שהם ג' הקווים של דיני התורה. יש בדיני, כל ההלכות של התורה, אתה לומד משניות, אתה לומד הלכה, אז בהלכות של התורה אתה רואה, יש דברים שהם בקו הימין, מותר, כשר, טהור, בית הלל, יש דברים שהם בקו השמאל, שזה בדיוק בצד ההפוך, שזה טמא, פסול, זה אסור, החמרה, יש, כמו שאדמו"ר הזקן מביא בהקדמה של התניא, שבית הלל שורש נשמתם מבחינת החסד, לכן רוב הפסיקות שלהם זה להקל, לעומת בית שמאי שזה הפוך, קו הגבורה שזה להחמיר, שהם ג' הקווים של דיני התורה, שזהו עניין, זה בא לידי ביטוי, מה שאנחנו מכירים את הקווים המנוגדים, כשר, פסול, תמה, טהור, חייב, זכאי, ויש גם את הקו האמצע, שזה, לפעמים זה שילוב, או בתנאים מסוימים ככה, ובתנאים ככה, כל דיני התורה הם משתלבים, הם מסתכמים בשלושת הקווים, אז שכתוב הביאני המלך חדריו, המלך הכניס אותנו לחדר, הכניס אותנו לתוך התורה, הכניס אותנו לתוך הפנימיות של ג' הקווים הללו, שהם בחינת המידות. ואם היות שזהו עניין של התחלקות קווים, למרות שאתה נמצא במצב שיש קווים שונים, קו הימין, קו השמאל, וברגע שזה קווים שונים, זה, יש לי פה שייכות לספירות כפי שהן בהגבלה. ימין זה לא שמאל, שמאל זה לא ימין, חסד זה לא דין, דין זה לא רחמים, אז לכאורה מה שמתגלה כאן לדרגה האלוקית מצומצמת, שהיא מתבטאת בקו מסוים, בספירה מסוימת. אנחנו יודעים הרי שבתורה שיהודי לומד, מה מתגלה אצלו, מה הוא מקבל בתורה, לא רק ספירה מסוימת, לא רק קו מסוים, מה הוא מקבל בתורה, מה נמצא בתוך כל מילה של התורה, מי מתגלה בתוך כל מילה של התורה, הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז הוא אומר, ואם היות שזהו עניין של התחלקות קווים, למרות שאני מדבר כאן על חלוקה של קו ימין או קו שמאל, מכל מקום הרי בפנימיות יש בזה בחינת העצמות ומהות דאור אינסוף ברוך. דאר לך שבפנימיות יש בכל הלכה שאתה לומד, עצמותו של הבורא מתבטא ומתגלה בהלכה הזו. שזהו עניין דה אנוכי. זה המילה הראשונה של עשרת הדיברות. אנוכי, השם אלוקיך, אנוכי זה ראשי תיבות, ענה, נפשי, כתבית, יבית. שהקדוש ברוך אומר, אני את עצמי כתבתי ונתתי. כל מילה של התורה זה אני בעצמי. וזהו שמסיים בכתוב, לכן אותו פסוק שמסיים, אחרי שהוא אומר מושכני, זה השלב הראשון, אחרי איך הנרוצה שזה ספירת העומר, הביאני המלך הדרב, זה מתן תורה, מה הסיום? נגילה ונשמחה בך. אחרי שיש לנו את התורה, אנחנו לומדים תורה, מבינים מה העוצמה שיש בתורה, אז אנחנו שמחים בך, מה זה בך? בך בעצמותך, בעצמותך. אנחנו שמחים בעצמותו של הבורא, הוא בעצמו נמצא כאן. זה המעלה של חג השבועות, השלב של גילוי אנוכי, גילוי עצמותו ומהותו. הנה נתבאר לעיל, נתחיל פרק ב' של המאמר. בסוף המאמר הקודם, מה אמרנו? מה שכתוב משכני בלשון יחיד, ונרוץ בלשון רבים. עמדנו מה ההבדל, למה הפסוק מתחיל בלשון מושכני והסיום וההמשך בלשון רבים, לכאורה או שהיה צריך להיות כתוב מהתחלה מושכנו, או שהיה צריך להיות כתוב אחריך ערוץ, לשון יחיד. צריך להיות איזה התאמה בניסוח, למה הוא מתחיל בלשון יחיד ועובר לשון רבים. אז מה הוא ביאר על כך? שזהו לפי שהגילוי מלמעלה למטה ביציאת מצרים היה רק בנפש האלוקית בלבד. כשהקדוש ברוך הוא משך אותנו, שזה היה מושכני, שזה הגילוי כזה גדול, הנפש הבאמית לא היה שותף למהלך. הוא ענה אמן בעל כורחו, הוא לא באמת רצה. מי ששמח במהלך זה הנפש האלוקית. אני שמע שמחה שהקדוש ברוך הוא לוקח אותה. הנפש הבאמית כרגע נאלץ להיגרר שתיקה של אילוץ. ולכן נאמר מושכני, לשון יחיד. לכן כתוב מושכני. אז הוא משך אותי. מי זה אותי? מי אומר? זה הנפש האלוקית, הנשמה. שאין כן העבודה זה ספירת העומר, וכשמגיע לספירת העומר, אומרים אחריך נרוצה, שנינו נרוץ. נרוץ על לשון רבים, כי עכשיו העבודה שבן אדם יעבוד על הפנימיות של שגם הנפש הבאמית שלו תרצה ללכת בקו הזה. זה לא יהיה רק ב אילוץ אלוקים מלמעלה. שאין כן עבודת ספירת העומר, צריכה להיות בבית הקומות. גם זה נקודה שדיבר במאמר הקודם, הקומה דה נפש האלוקית, והקומה דה נפש הבאמית. היינו שצריכה להיות, הן עבודת דה נפש האלוקית בעצמה, והן עבודתה לפעול בנפש הבאמית. גם יש התעלות והזדקחות ושדרוג, שהנפש האלוקית מתחזקת, אבל היא גם פועלת במקביל, במידות של הנפש הבהמית שהשתנו, האהבה, החסד יהיה לקדוש ברוך הוא במקום לתאוות העולם וכן הלאה בכל דבר ודבר. לכן נאמר נרוץ על לשון רבים. אז זה הפשט של העניין. יש לומר בעומק ובפנימיות יותר. אפשר לדבר על העניין בעומק יותר, מה הנקודה שאנחנו הולכים עכשיו לכבוש את הנפש הבהמית. על איזה, הולכים על כל הקופה. על איזה רבדים בנפש אנחנו הולכים לעבוד. זאת אומרת כך, והנה, הגילוי די יציאת מצרים שפעל בנפש האלוקית, כשכתוב משכני, שהיה כאן משיכה מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא מלמעלה התגלה לעם ישראל ומשך אותם, והנשמה הייתה בשיא השמחה. הוא הולך אחרי הגילוי הגדול של מתן של יציאת מצרים. אז הוא פעל בפנימיות הנפש האלוקית. הפנימיות של הנפש האלוקית התגלתה. מה זה הפנימיות של הנפש האלוקית? הכוחות של הנפש, יש לנו כוחות חיצוניים, יש כוחות פנימיים. הכוחות החיצוניים הם בדרך כלל הכוחות המעשיים. יש לנו מחשבה ודיבור, נקראים, כתוב בתניא, הלבושים של הנפש. זה משהו חיצוני, זה טכני. למה הוא חיצוני וטכני? כי מעשה הוא ודאי חיצוני. אתה יכול לעשות דברים בלי שאתה בכלל מתחבר לזה נפשית. אתה יכול גם לדבר דברים, אתה אומר טקסט, ואתה לא חייב להתחבר למה שאתה אומר, אתה אומר. מעשים שבכל יום.
מה שאתה חושב זה...
גם לחשוב, אתה יכול לחשוב, אני אגיד לך, תחשוב ששתיים ושתיים זה שש. אתה יכול להגיד, אני לא מבין מה שאתה מדבר. אל, לא משנה, אתה מבין או לא מבין. תחשוב שתיים ושתיים זה שש. אתה יכול לחשוב, זה לא יהיה. זאת אומרת שאפילו חשיבה יכולה להיות מנוגדת ל... להבנה שלך, להרגשה שלך. כי עדיין אנחנו מדברים פה ברובד חיצוני. הרובד הפנימי זה ההבנה, הרגש, אבל גם ההבנה והרגש זה לא הכי פנימי, יש עוד יותר פנימי, זה הרצון. מה שאני רוצה זה הכי פנימי, זה אני. ולכן כשאדם רוצה משהו, הרצון יגרום לו שאני אוהב את זה. הרצון יגרום שאני אבין את זה. הרצון הוא המנוע הפנימי של כל המערכות. אז כאשר אומרים שהיה מושכני, שהיה גילוי כזה של יציאת מצרים, והקדוש ברוך הוא פעל על הפנימיות של הנפש האלוקית, על איזה רובד, מה התגלה בנפש האלוקית? לא רק המעשה שלה, לא רק הדיבור, המחשבה, לא רק הרגש והשכל, אלא אפילו הרצון, הרצון של הנפש האלוקית התגלה בשיא עזמתו, בשיא...
הרצון זה לא אחרי המחשבה ו...
אז בואו עוד מעט אנחנו נראה, יש רצון שבא אחרי ורצון שבא לפני, תסודר.
זה
פשוט, תתאים
לי שזה גם כוחות.
מה?
מקיפים אמנם, זה גם...
זה כוח הרבה יותר פנימי.
זה לא פנימיות, זה לא עצמיות, כאילו, זה לא...
הרצון זה הנפש, כש...
הרצון זה הנפש, כן.
כשאברהם אבינו ביקש מאפרון ואנשי חברון שימכרו לו את מערת המכפלה, אז הוא ביקש ואמר, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, אם יש את נפשכם, אומר רש"י במקום מילה אחת, מה זה נפשכם? רצונכם. גם הנביא ירמיהו, כמדומני אומר, אין נפשי אל העם הזה, אין רצוני אל העם. נפש זה מילה נרדפת לרצון. רצון זה משיכת הנפש כולה. כשאני רוצה משהו, כל הנפש שלי נמשכת לדבר הזה. רצון זה כוח מאוד מאוד עמוק וחזק, לכן אין דבר עומד בפני הרצון, הוא המנוע של כל העניינים. אז הגילוי של יציאת מצרים הוא פעל בפנימיות של הנפש האלוקית, דהיינו מה זה הפנימיות של הנפש האלוקית והוא הרצון שבו. אז הוא מסביר, דהיינו, כשאני אומר רצון, אז אתה נכון, שאלת שאלה מצוינת, הרי רצון הרבה פעמים, אנחנו מכירים אותו שהוא בא אחרי שאני מבין, אחרי שאני מרגיש, טוב, אני גם רוצה. אז הרצון הוא מתעורר בשלבים מאוחרים יותר לכאורה. אז הוא אומר ככה, מסביר את זה. והנה, יש בית בחינות רצון. באמת יש שני סוגים של רצון. אנחנו בעיקר, בדרך כלל, מכירים את הרצון הנמוך. ויש שני סוגים ברצון. יש רצון שיש בו טעם. ויש רצון שאין בו טעם. יש רצון שהוא בא אחרי שאני מבין, אחרי שיש בזה היגיון, אני גם רוצה. יש רצונות, אני רוצה, ולא מעניין אותי שום דבר. כן מבין, לא מבין. זה אני רוצה. עוד מעט הוא יסביר שגם הנפש הבהמית יש לו לפעמים כאלה רצונות. הוא רוצה לעשות שטויות, והוא יודע שהוא הולך ליפול לתוך הבור, אבל זה מה שהוא רוצה.
ואני אמלוך
מסודר. כן, ללכת עם ראש בקיר. אבל בקדושה יש ככה רצון שיודעים, רוצה למצוא את הנפש לקדוש ברוך הוא. יגידו לו, מה, אתה תפסיד את כל הקריירה שלך, תפסיד את כל החברים שלך, לא מעניין אותו, הוא במסירות נפש. רצון, שגם בצד של הקדושה, יכול להיות גם בצד ההפוך, יש רצון שהוא בגלל טעם ודעת, בגלל שאני מבין, יש רצון שהוא למעלה מטעם ודעת, הוא מסביר ברחבה את ההבדל ביניהם. ויובן, על פי מאמר הזל, כדי להבין את שתי סוגי הרצון, אז יש לשון מפורסם, שהמקור שלו גם המדרש, במאמרי חסידות זה מופיע הרבה מאוד פעמים, חמישה שמות נקראו לה. מכירים שהנשמה שלנו, רגילים לקרוא לה נשמה, אבל בפרטיות יש לה חמישה שמות. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה.
שתיהם באים מהרצון האלוקי? כאילו מהנפש האלוקית?
מי?
שתי הרצונות האלה?
שתי הרצונות האלה יש גם מהנפש האלוקית וגם מהנפש הבהמית. הוא יפרט את זה בשני הצדדים. יש לנו חמישה שמות, היינו חמש בחינות בנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. עכשיו, נפש, רוח, נשמה זה החלקים הנמוכים בנשמה, שהם כנגד הכוחות הפנימיים של הנשמה, המוגבלים של הנשמה. חיה, יחידה זה הכוחות המקיפים, זה הכוחות העוצמתיים של הנשמה. זאת אומרת ככה, הנה הרצון שמצד הטעם, עכשיו מדברים בנפש האלוקית כרגע. רצונות שהם מצד טעם, רצונות שבאים מצד הבנה, הוא בבחינת נשמה. רצון שעל פי טעם קשור לנשמה, כי ידוע שנפש חיה, נפש רוח נשמה, נפש מבטא את הכוחות המעשיים של האדם, רוח מבטא את הרגשות של האדם, ונשמה מבטא את השכל של האדם. אז רצון שהוא על פי טעם, טעם זה עניין של שכל, אז לאיזה רובד בנשמה הוא שייך? נשמה, כי נשמה קשור לשכל, שהוא בחינת בינה. נשמה זה עניין של בינה, הבנה. כמו שכתוב, הפסוק אומר באיוב, נשמת שדי תבינם. זאת אומרת, ההבנה מיוחסת לנשמה. ולמעלה יותר, אפשר אפילו לייחס את הרצון הזה שהוא עם טעם, לבחינה שהיא יותר גבוהה מנשמה, בבחינת חיה. חיה זה כבר כוח מקיף. אם אנחנו מדברים בכוחות הנפש, אז אם נשמה זה בינה, אז מה זה חיה? חיה זה חוכמה, שבבחינת החוכמה. איפה רואים את הרמז שהחוכמה קשורה לבחינת חיה? על בינה, שזה קשור לבחינת נשמה, הביא את הפסוק, נשמת שדי תבינם. איפה רואים שחוכמה קשור לחיה? כמו שכתוב, יש פסוק שאומר בקהלת, החוכמה תחיה בעליה. אז חוכמה קשור לחיה, תחיה.
אבל כאילו, בדיוק הפוך. כאילו חיה זה, נכון, זה יותר גבוה.
יותר גבוה, זה מיד הוא אומר, זה השורה הבאה. ואף שהיא למעלה מהבינה, למרות שחוכמה יותר גבוה מבינה, מעין ארוך אפילו, מכל מקום הרי היא כבר מקור להשגה. החוכמה הוא המקור להשגה שתבוא אחר כך. הוא נותן את הנקודה, הבינה תיתן את הרחבה, אבל אתה יכול להרחיב ולהתבונן בנקודה שקיבלת. אז הנקודה הזו שקיבלת, קיבלת עכשיו את הרעיון שעכשיו תתחיל לפתח אותו.
למה חוכמה יותר חזקה מהבינה?
היא מעל.
אתה נותן לך הבנה על הכל, על כל התמונה, והחוכמה היא כלולה בבינה.
החוכמה זה הנקודה הראשונית, זה כמו ההברקה הראשונית. אם אין לי את הנקודה הראשונית, אין לך במה להתבונן. אתה שומע ממישהו רעיון ואתה אומר, שמעתי משהו, הוא אמר משהו, קלטתי את הרעיון, עכשיו תן לי קצת לשבת על זה. אז כשאתה יושב על זה, אתה יורד לבינה, אתה מתחיל לקחת אותו לאורך ולפתח אותה. אבל אתה לא יכולת לפתח אם לא קיבלת את הנקודה. קיבלת את הנקודה, עכשיו אתה יכול לפתח את הנקודה. אז החוכמה זה המקור של הבינה. אז הוא נותן מקום לבינה. הוא בלעדיו אין בינה. והוא אומר גם, זה מרומז בפסוק, שהפסוק אומר, החוכמה תחיה בעליה. היא מחיה את בעליה. מה זה בעליה? בעליה זה כאילו הרחבה שבאה אחריה, היא מחיה אותה. אז אם היא מחיה אותה, פירושה שהיא נותנת לה מקום. היא שורש.
נשמה לנשמה.
כן, היא השורש.
למה נשמה פונקציה
חוגה? מה?
אין לה כזה כרש. נשמה בחמשה שונות נשמה.
זה נקרא גם חיה?
הוא מבטחים נפש, רוח, נשמה, חיה. מה פוש קודם?
הרב, בגלל זה נקרא חיה, שזה נותן חיות לבינה? חיות,
כן. יש נפש, רוח, נשמה. אז נשמה זה רצון על פי טעם ודעת, על פי... הוא אומר, אפילו הרצון שבא מחיה, עדיין קשור לטעם ודעת. כי חיה לפרימת חוכמה, והוא מקור לטעם ודעת. אמנם הרצון שאין בו טעם, אבל אם יש רצון בנשמה, אני רוצה, לא בגלל היגיון. כלומר, הפתגם הידוע, יהודי לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא, ורוצה אלוקות, בלי למה, ככה. זה למעלה מטעם ודעת. איזה נקודה בנפש זה מבטא? מצד חינת יחידה, זה היחידה שבנפש, זה לא בא מנשמה, לא בא מחיה, זה בא מיחידה, הכי גבוה. והוא הרצון שמצד עצם הנשמה, שנקראת בשם יחידה, למה קוראים לה יחידה לעצם הנשמה? לפי שהיא מקבלת מיחיד. המילה יחידה זה כמו קשון הקיבה, שהיא תחינת מקבל, מיחיד, יחיד זה יחידו של עולם, עצמותו של הבורא. מי הכי מאוחד ומחובר עם, עם היחיד? זה היחידה. אז הרצון של הנשמה שבא מבחינת יחידה, זה רצון שלמעלה מטעם ודעת. שרצון זה הוא רצון פשוט. רצון פשוט, הכוונה היא מופשט. מכל... אתה לא יכול לתפוס אותו ולהחליש אותו ולחתוך אותו. להגיד, אתה זה, אבל לא כדאי לך. בוא, יש דברים יותר... אתה לא יכול, אין לך מאיפה לתפוס, להוריד אותו, להחליש אותו, לשנות אותו, כי הוא בא ממקום כזה שהוא למעלה מטעם ודעת לגמרי, שאינו מורכב בשום טעם. דבר שהוא עם היגיון, אתה יכול להתחיל להסביר לו, תשמע, אתה רוצה את זה בגלל זה וזה, אתה עזוב, יש דברים יותר, ולא כדאי, וכן כדאי. יש דיאלוג כזה או אחר. אבל אם זה למעלה מטעם ודעת, אין פה דיאלוג שיכול לשכנע משהו. אז יש שתי בחינות ברצון שיש בנפש האלוקית. רצון של טעם ודעת, רצון שיש בו טעם, ורצון שאין בו טעם. והנה, ההפרש בין בית רצונות אלו, מה ההבדל בין הרצון שהוא עם טעם, לרצון שהוא בלי טעם? שהרצון שיש בו טעם הוא בהגבלה כפי אופן הטעם והשכל. רצון שהוא עם טעם הוא רצון מוגבל. כמה אני רוצה? כמה שאני מבין. אם אני אבין יותר עמוק, אני ארצה יותר, ואם אני אחליט פתאום שיש לי דברים שהם... סותרים את ההבנה שלי, אולי אני בכלל אתחרט מכל העניין. שנה את הרצון. דכל מה שהשכל הוא בעומק יותר, הנה גם הרצון הוא בתוקף יותר, וכאשר השכל אינו בעומק כל כך, הנה גם הרצון אינו בתוקף כל כך. וכאשר יש שינוי בהשכל, הרי זה יפול חלישות גם ברצון, ועד שאפשר שיתבטל הרצון לגמרי. אם זה רצון שבא על פי טעם ודעת, הוא נתון לשינויים כל הזמן. ועוד זאת, שברצון זה יש התחלקות בפרטי ואופני הרצון. אני רוצה, מה אני רוצה, כמה אני רוצה, היום אני רוצה יותר, מחר פחות. זה דבר שהוא עם, עם, עם כל מיני תנאים ופרטים. למה? מאחר שבא מצד השכל, כיוון שהמנוע של הרצון הזה הוא היגיון, הוא שכל, לכן יש בו התחלקות, כמו בשכל. גם בשכל יש התחלקות. אחד מבין יותר, אחד מבין פחות, זה יותר התיישב לו, זה פחות. ומילא הרצון שנובע מהשכל הוא רצון שהוא בר שינוי. שאין כן הרצון שמצד בחינת יחידה, אבל הרצון של הנשמה שבא מהיחידה שבנפש, אני רוצה, כי זה אני, לא שייך פה, לא בגלל שאני... כן מבין, לא מבין, זה בכלל לא משנה. כשמתגלה היחידה שבנפש זה גם לא משנה אם זה אדם משכיל או אדם פשוט. איש פשוט, או... כשעומדים במסירות נפש, כולם אותו דבר, באותו מידה. אני מביא את זה כדוגמה בפצצות שהיו לו עלינו במלחמת העולם השנייה, בוורשה. אז היה איזה מקלט מסוים שהיה שם, הרבי הראי"ה, הרבי הקודם היה שם במקלט, והיו שם אנשים פשוטים, מאוד. ופתאום עבר שם, נפל שם איזה פצצה, ממש סמוך למקלט, וזה היה נראה לאלה שעומדים שם שזה נפל להם על הגג, אותו ואז כולם ספונטניות באותו קריאה זעקו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, היו כולם בטוחים שזה, אז הרב אומר, זה היה זעקה שנבע, למרות שבאותו סיטואציה, באותו מעמד, היו אנשים במעמדות כאילו רחוקים. הרב אומר, נשיא ישראל, הרבי, עם אנשים הכי הכי פשוטים, אבל כשהגיע לזעקה של שמע ישראל, כולם זעקו שמע ישראל באותו מידה. היחידה שבנפש מתגלה, אז זה לא משנה מה האישיות הפרטית של הבן אדם, כי זה בא ממקום של יחידה שבנפש. רצון תקיף ביותר, והוא רצון פשוט שאין בו התחלקות. זה תיאור של הנפש האלוקית. הנפש האלוקית, יש בה, אמרנו שביציאת מצרים, יציאת מצרים היה מושכני, משך את הנפש האלוקית, זה משך את הפנימיות של הנפש האלוקית, דיינו את הרצון של הנפש האלוקית, זה משך אותו עד לעומק הכי גדול, דיינו התגלה היחידה שבנפש. זה היה מצד הנפש האלוקית. עכשיו הוא אומר, והנה, תדע לך שתיאור כזה של יחידה שבנפש, שמורה רצון למעלה מטעם ודעת, זה לא רק נמצא בנפש האלוקית. יש לו גם מקביל בצד הבהמי. והנה, בחינת יחידה שבנפש האלוקית, יש דוגמתה גם בנפש הבהמית. אומרים רק דוגמתה, זה לא ממש, כי הרבה פעמים כתוב במפורש שאין יחידה בנפש הבהמית, אין לעומת זה, כן? אבל מצד שני, לפעמים, כשמדברים על התוקף הגדול, בסופו של דבר זה לא באותו עוצמה כמו הנפש האלוקית. כשרוצים לתאר את התוקף הכי עוצמתי שיש בנפש הבהמית, לפעמים זה למטה מטעם ודעת לגמרי, קוראים לזה יחידה לפעמים. יחידה של הנפש הבהמית. יש גם ביום יום באחד הפתגמים שקורא לזה יחידה של הנפש הבהמית. יש כזה מושג...
אין מצב לנצח אותה בעצם.
אכן אני אומר, זה לא אותו דבר. זה כמו שם המושל כזה. כשאני מדבר על משהו העוצמתי, אני קורא לו כך. בעומק העניין זה לא באותו עוצמה, אבל קוראים לזה יחידה. ועל זה היא הבקשה, על זה אומר דוד המלך בתהילים, שמבקש הקדוש ברוך הוא יציל אותו מכפירים יחידתי, מהכלב הזה, שיש לו גם יחידה כזו, שאני מכיר אותה מהצד האלוקי, אבל יש לו גם כן כזה עקשן... אריה, כן. לפעמים הוא נראה כמו כלב, לפעמים הוא נראה כמו אריה.
אריה? הרצון של הנפש...
הרצון של הנפש הבהמית לפעמים מבטא יחידה, עוצמה. כיוון שגם, שנפש הבהמית יכולה להעלים גם על בחינת יחידה שבנפש האלוקית. האירועים עובדתי שהנפש האלוקית, היחידה שלה, היא לא תמיד בגילוי אצל כל אחד. קורה מצבים מסוימים והיחידה מתגלית. אבל זה לא עובר לסוחר, זה לא כל הזמן. למה? כי הנפש הבהמית מסתירה על זה. היא לא נותנת לך להתגלות כל הזמן. לפי שגם בנפש הבהמית יש דוגמת בחינת יחידה. לא שיש לה יחידה, יש לה דוגמית כזו, יש לה משהו שנראה כקוף בפני אדם, אומרים. אז הקוף נראה כמו בן אדם, הוא נראה אותו דבר. אבל הוא רק נראה. אבל מי שלא נכנס לעומק, לא רואה שיש לו גם זנב, אז הוא נראה... הוא פשוט שחום, אבל הוא נראה אותו דבר. זה רק נראה, נדמה שזה אותו דבר. לפי שגם בנפש הבהמית, יש דוגמת בחינת יחידה. כמו שאנו רואים, שגם בנפש הבהמית, יש רצון תקיף, שאינו מדוד ומוגבל במדידות והגבלות השכל. רואים לפעמים באמת, שהנפש הבהמית מעורר רצונות כאלה, שהם לא הגיוניים, ואתה מנסה לדבר להיגיון שלו, זה לא כדאי לו, וזה סתם מפיל אותו, ולא מעניין אותו שום דבר. הוא הולך ראש בקיר, התאווה שלו עלתה לו עד, או לפעמים ילד קטן שרוצה משהו, אתה יכול לנסות להסביר לו שזה לא כדאי, הוא לא מבין בכלל את הצבא שאתה רוצה, הוא לא רוצה את זה בגלל היגיון. הוא רוצה כי כרגע זה היקפות שלו, היא למעלה מטעם הדעת, או למטה מטעם הדעת. והיינו שתוקף הרצון, הוא הרבה יותר מחיוב הטעם. התוקף של הרצון שלו הוא הרבה יותר חזק מכמה שההיגיון מחייב. כי אם רק ההיגיון היה מחייב את זה, אתם יכולים להתמודד עם זה ולהסביר לו שזה לא הגיוני. אבל התוקף הוא יותר חזק מההיגיון. ויתרה מזה, שגם כאשר בשכלו, אפילו בשכל הפשוט, הוא משיג, הוא מבין שאין צריך לרצות בדבר זה. הוא מבין שזה לא לעניין, הוא מבין שזה לא כדאי, הוא מבין שזה לא, לא, לא אמורים לרצות את זה בכלל. מכל מקום הוא רוצה בו, אבל הוא בכל זאת רוצה. הוא רוצה. יש את האמרה שאבא של הרב ויטמן היה אומר, ראשי תיבות על המילה גוף, ביידיש. גוף זה ג' ו' פ'. זה אומר, יש פתגם ביידיש, שמבטא את זה מאוד יפה. אומר, ג' ו' פ' גוף, ג' זה גוף, גוף ויל פרסן. הגוף רוצה לזלול. אז באים אומרים לו, גוף. אה? או גוף ויל פופן, הגוף רוצה לחרופ. אומרים לו, גוף. שלופן זה בעדינות, חרופן זה פופן זה... אחרי זה באים אומרים לו, גוף וספייגן. גוף, אתה תתפגר, אתה תאכל ככה ואתה תמות, תירגע. אז מה הגוף עונה, גם בגרשית עבוד גוף? גוף וילפורט. הגוף בכל זאת רוצה. הוא יודע שזה יזיק לו. אדם אוכל מאכלים מסוימים, הרופא אומר לו, אתה מזיק לעצמך, אבל עוד סיגריה אחת, מה... לא יכול להתאפק, עוד אחד. כל אחד עם הסיגריה שלו. יש סיגריה בצורת מסטיק, יש סיגריה בצורת סיגריה, זה לא משנה. אז התאווה של הרצון של הנפש הבהמית, לפעמים למעלה בחיוב אותה. וגם אם בשכל הפשוט הוא מבין, הוא משיג, הוא מבין שאין צריך לרצות בדבר זה, מכל מקום הוא רוצה בו. למה? לפי שהוא רצון של למעלה מעטה. אמנם, בכל זאת, אמרנו קודם ונעריך בזה בהמשך, שלא נתבלבל ולא נאבד את הראש ונגיד מה, ללבש הבאמית יש גם כאילו עצמות כמו, תמיד אנחנו אומרים שיש לנו יתרון בצד האלוקי. אז הוא מיד מדגיש את זה, אמנם דידה לך. תוקף הרצון לנפש הבהמית נקרא בשם כפירים, לשון רבים. ולא כמו תוקף הרצון לנפש האלוקית, שאיך קוראים לו? שנקרא בשם יחידה. לנפש הבהמית אני אומר כפירים. מכפירים יחידים. לשון רבים. לנפש האלוקית זה יחידה לשון יחיד. למה? זה עדיין לא אותו דבר. והיינו לפי שיש הפרש בין תוקף הרצון שבנפש האלוקית לתוקף הרצון שבנפש הבאמית כדלקמן. עכשיו יסביר, כל עוד ג' יסביר את ההבדל המהותי בין הנפש האלוקית לנפש הבאמית. זה לא יותר חזק, זה לא שאלה בחוזק, זה שאלה הרבה יותר גדולה, זה יתבטא גם בחוזק. זה שאלה היא
איך מעוררים את הרצון.
מה שהוא אומר כרגע, הנפש הבהמית אומר את זה בהמשך, הנפש הבהמית הוא לא תמיד רוצה אותו דבר.
משתנה כבר.
הוא לא תמיד רוצה אותו דבר.
יש בו שינוי.
הנפש האלוקית תמיד רוצה אותו דבר. הנפש האלוקית יש לה רצון אחד, לא משתנה. הנפש הבהמית יש לה...
לא יציבה.
היא לא
יציבה. אבל בגלל שגם ברבים, אז גם את הנפש הבהמית אפשר לעורר בציבור, כאילו...
בוא נראה את עוד ג' עד הסוף להבין את ההבדל הזה, ואז רק זרקת לכם את הכיוון, אבל נלמד יותר בהרחבה, אז הדברים יהיו יותר מובנים, ההבדל בין הנפש האלוקית לנפש
הבהמית.
זה בעוד ג' ההבדל בין יחידה לכפירים, בין לשון יחיד ולשון רבים. וביאור העניין. דייני הרצון שבנפש האלוקית, שמצד בחינת היחידה, כשאנחנו מדברים על הנפש האלוקית ואומרים שיש לה יחידה, יש לה רצון עוצמתי לקדוש ברוך הוא שבא מהיחידה. הרי עניין בחינת יחידה אמרנו קודם, למה קוראים לה יחידה? מה הפירוש של המילה יחידה? הוא שמקבלת מיחיד ומיוחדת בו. יחידה זה לשון נקבל מהיחיד. זאת אומרת, הנפש האלוקית היא אחד עם היחיד, היא אחד עם הקדוש ברוך הוא. שלכן הרצון הוא בתוקף גדול, אם הוא מייצג את היחיד האמיתי, אז הוא הכי חזק שיש. הוא מבטא את החזק ביותר, מבטא את עצמותו של הבורא. אז הרצונות שלו הם בעוצמות כפי שמתאים למי שמבטא את היחיד. כיוון ששורש הרצון הוא מבחינת יחידה שמיוחדת עם העצמות, אשר מי יאמר לך מה תעשה ומה תפעל. כשנדבר על עצמותו של הבורא, אין מי שיגיד לו מה לעשות. זאת אומרת, הוא הבעל הבית והוא השולט והוא היחיד והוא החזק, שאין בו שום מדידות והגבלות כלל. הבלתי מוגבל האמיתי. לכן גם הרצון הוא בתוקף גדול, בלי שום מניעות ועיכובים. הנפש האלוקית מייצג את היחיד. אז כשהוא רוצה את הקדוש ברוך הוא רוצה את זה בעצמות הכי חזקות. שום דבר לא יעצור אותו בדרך. צד היחידה של הנפש הוא מוסר את הנפש. שום דבר לא עוצר אותו. הוא לא מבטר על שום דבר, הוא לא מחליף את זה עם שום דבר. כי הוא מבטא את האמת הבלתי מוגבלת האמיתית. כיוון שתוקף הרצון הוא לפי ששורשו מהעצמות, למה הוא רוצה כל כך חזק? כי הוא מבטא את העצמות של הבורא. הרי מובן שכל הרצונות בנפש האלוקית הם דבר אחד. ומילא הוא רוצה רק דבר אחד כל הזמן. הוא רוצה להיות אחד עם עצמותו של הבורא. זה מה שהוא רוצה. אין לו רצונות אחרים. אתה לא יכול להגיד לו, בוא, אז היום בוא את זה, מחר את זה. כל הזמן הוא ידבר אותו דבר. כל הזמן הוא יגיד אותו לשון, אותו סגנון, בכל גיל, בכל יום, בכל שעה, בכל מקום. זה מה שהוא רוצה, וזה מה שהוא יחידה שבנפש, הוא יחיד.
זה ביטוי שונה, מסוכות, הסוכה, פזור.
הכל אותו דבר. אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, הסוכה מביאה אותי. המסלול הוא אותו מסלול. הקדוש ברוך הוא אומר לי, עכשיו אתה רוצה אותי, אני פה. אני רץ אחריך, אני אחריך, אני רוצה. הסגנון שלו תמיד יהיה אותו דבר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. זה מה שהוא רוצה, אין לו דברים אחרים. היינו בעצמות. מביא את השאלה שלך, אבל מסביר. אף על פי שגם הרצון בבחינת יחידה בא בהתחלקות לרצונות פרטיים, תחיל לשאול אותנו, מה אתה רוצה תחת? זה מזוזה, אני רוצה תפילין, אני רוצה שבת, אני רוצה מצה. כמו שכתוב, דוד המלך אומר, יש פסוק מפורסם, שומרים את זה בפרק הידוע, בדוד השם מורי ואישי. הוא אומר, אחת שאלתי. יש לי רק בקשה אחת. אומרים, נו, מה אתה מבקש? רק בבקשה אחת, מה אתה עושה? אז הוא אומר, שפתי בבית השם קונה מחיי, לחזות בנאום השם, לבקר בהיכלו. רגע, עברת רק דבר אחד. התחלת, רק פתחנו לך פתח, הבאת רשימה ארוכה. יש סיפור, גם המקור שלו, על אדם שהיה לו, כמו שאני זוכר את כל הפרטים, היה לו עניות, לא עלינו, ולא היו לו ילדים, והוא גם היה עיוור בכל הצרות. והתגלה אליו יום אחד אליהו הנביא ואמר לו, אני נתן לך אפשרות, בקשה אחת מה שאתה רוצה אני ממלא לך. אז הוא אמר שהוא חייב ללכת להתייעץ עם אשתו מה לבקש. יש לו, יכול לבקש עשירות, יכול לבקש ראייה, יכול לבקש ילדים. אז הוא בא לאשתו והתייעץ איתה, ומחרת אליהו הנביא אמר, אני רוצה רק דבר אחד, אני רוצה לראות את הילד שלי בהריסה של זהב. רק דבר אחד רוצה. אז דוד המלך אומר, אחת שאלתי, רק דבר אחד אני רוצה. שבתי בבית השם כל מחיי, לחזות בנועם השם וכו'. אז מה, זה לא סתירה. הוא באמת רוצה רק דבר אחד. הוא רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא. יש בזה פרטים, איך אני מקבל את זה, אבל המטרה היא אחת. והיינו, שאם היות כל הרצונות מבחינת אחת שאלתי, הכל הרצונות הפרטיים באות מנקודה אחת. מכל מקום יש בזה כמה רצונות פרטיים. יש בזה פרטים. שבתי בבית השם, לחזות בנועם השם. הרי באמת, הנה, כל הרצונות הם בפנימיות רצון אחד. אם תחפור בעומק, כל הרצונות שהוא אומר לך פרטים, זה הכל נקודה אחת. אם הוא רוצה סוכות, אם הוא רוצה פסח, אם הוא רוצה תפילין, אם הוא רוצה שבת. שורה אחת הוא רוצה להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה. שזהו עניין אחד שאלתי. ואמיתית הרצון לנפש האלוקית הוא רק בעצמות. כמו שהיה אומר רבינו הזקן, נשמתו עדן בדביקותו, הפתגם הידוע שהאדמו"ר הזקן אמר כשהוא היה בדביקות עצומה, מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי. האדמו"ר הזקן אמר, אני לא רוצה שום דבר, אל תפתה אותי ריבונו של עולם עם דברים שמימיים, אל תיתן לי את אימך, דברים שהם סמוכים אליך, לידך. יכביל זה גורניסט. אני לא רוצה שום דבר. יכביל נידיים גן עדן, אמר לא רוצה את הגן עדן שלך. יכביל נידיים אילומה ואני רוצה את העולם הבא שלך. יכביל מר נית עזבי חלל. אני רוצה אותך בעצמך. לא רוצה שום דבר אחר. אז זה רצון אחד. אני רוצה אותך בעצמך, לא רוצה פרטים. אם אני יודע שהפרט המסוים הזה יהיה בשבילי פיתוי במקום אותך, אז אני לא רוצה את זה. בעניין זה הוא מצד הרצון שמצד עצם הנשמה שלמעלה מכל הכוחות. כשמתגלה עצם הנשמה, שעצם הנשמה של היהודי נמצאת בעוצמה, אז פה אין שום פרט שמבטא את ה... בא לי כרגע למלא את הסיפוק שלי בנקודה זו או בנקודה... זה לא בא מנקודות, זה לא סיפוק באיזה... אגף מסוים, יש אחד שאוהב עניינים של שכל. תן לי רעיון יפה, מספיק לי, לא צריך אוכל, רק תסביר לי משהו. אחרי לא מה הפוך, תן לי סנדוויץ' טוב, תעזור אותי מההרצאות. אז יש כאלה שהבעיה שלהם זה באוכל, זה בשכל, זה ב, לא יודע מה, באוויר. אבל יש רצון שהוא בא לא מהפרטים, הוא רוצה דבר שלמה למכל הכוחות, גם מכוח התענוג. וכידוע שבפנימיות הכוחות, הנה כוח הרצון הוא למעלה מכוח התענוג. יש על זה עריכות שלמה בהם שחרדו את הרפוס למחמב, הלוך חזור בכמה דפים שם, האם הרצון הוא המנוע של העונג, או האם העונג הוא המנוע של הרצון, הלוך סברות לפה, סברות לשם, אז זאת אומרת, ידוע שבפנימיות הכוחות, הכוח הרצון הוא יותר גבוה אפילו מהתענוג. ולכן אנחנו רואים שגם עניינים שמצד עצמם אין בהם תענוג, ועד הרבה הם מפך התענוג, בכל מקום אפשר שיוצא בהם. יש כל מיני טיפולים, או לא עלינו תרופות, או דברים שאדם צריך לקחת, הם לא נעימים, הוא לא מתענג מזה, להפך, זה לא נעים לו. אבל הוא רוצה, הוא אומר, תן, אני רוצה, עוד פעם. הוא יבוא פעם נוספת לקבל את זה. למה? כי הוא רוצה את זה, זה לא בגלל, לא התענוג, לא רק מה שתענוג בשביל זה מה שהוא עושה, משהו, הוא יודע מה צריך לעשות, זה מה שהוא רוצה. הרצון שלו יותר חזק מהדברים שהוא מתענג בהם. ועל ידי זה יפעל שגם מתענג מהם. אחר כך יכול להיות מצב, הוא כל כך רוצה את זה, אז אפילו זה כיף לו, הוא אומר מצוין, כמה נהניתי מזה, כמה זה טוב לי, כמו
הנשים. בדרך להשיג משהו אחר. זה משהו הכרחי בדרך לאנשים.
יש משל, יש משל שהרבי הקודם אמר פעם לאחד השלוחים, כאשר שאל אותו, רוצה טיפ ממנו איך לקרב את האנשים בקהילה שלו, והם... הוא אומר, לפעמים כועסים עליי, אני אומר להם כל מיני דברים, הם נפגעים, אז איך אני עושה שאני גם אומר להם וגם מקבלים וזה? אז הוא נתן לו משל, הוא שאל אותם, היית פעם בסאונה? הוא אומר לו, כן, הייתי פעם בסאונה. שוויץ בו, זה נקרא ביידיש. הוא אומר, מה קורה בסאונה? בסאונה יש מקום שיוצא עדים מאוד מאוד חזקים, ויש מדרגות. ככל שאתה עולה במדרגה יותר גבוהה, אז ה... עוצמה של החום הרבה יותר חזק. כשאתה עולה במדרגה יותר גבוהה, אז בחום הזה אתה, יש אנשים שעומדים שם עם, פעם ברוסיה עדיין כמו מטטה מקש, ומצליף בך על הגב, וזה בדיוק טוב. אתה אומר, או יופי, עוד אחד, מצוין, עכשיו בצד השני, עכשיו פה. אומר, תאר לעצמך שתלך ברחוב, מי שיבוא אליך עם כזה מטטה של קש, יצליף בך על הגב. לא תגיד לו יופי, אתה תיקח אותו לתביעה משפטית מיד. אז הוא אומר, למה בסאונה הוא מקבל את ההצלפה ואומר יותר חזק? וברחוב הוא יגיד לך, משטרה, מה אתה עושה פה? מה ההבדל? אז הוא אומר, יש להם שני דברים שקרו בסאונה שלא קיים ברחוב. בסאונה אתה מרומם אותו, אתה מחמם אותו. כשאתה מרומם אותו, מחמם אותו, יכול להצליף בו וזה טוב מאוד. אם אתה מצליף בו במקום אחר, אז הצלפה זה לא נעים. אבל פתאום, כמעט שהוא רוצה את זה, הוא גם מתחיל ליהנות מזה, וגם מתענג מזה, ותן עוד אחד ועוד אחד. הרצון גורם שאתה נהנה גם מהדבר הזה. אז רצון הוא מנוע אפילו של העונג. ולהידך גיסה, הנה גם עניינים שמצד עצמם יש בהם תענוג, אותו דבר, הרצון שלו הוא כל כך חזק, שהוא יכול לפעול על שני ההפכים. יכול לקחת דבר שאין בו תענוג, אתה נהנה מזה. יכול לקחת הפוך, דבר שיש בו תענוג, אבל מכיוון שהוא סותר את הרצון שלך, אתה לא רוצה את זה. אתה לא אוהב לאכול, נם יסבירו לו ששתיית קולה זה לא בריא. אז הוא יכול כל כך לסלוד מזה שתביא לו את זה, אני לא יכול לשתות את זה, ככה זה ממני. לא רק, הוא פשוט מגיל אותו. הוא כל כך לא רוצה את זה, שהוא לא, שהוא לא מתענג מזה, הוא סובל מזה. כי הרצון הוא, הוא, הוא קובע במה תתענג ובמה לא תתענג. וכאן הוא מביא אפילו בעניינים רוחניים. שאתמור זקן אמר, לא רוצה את הגן עדן שלך, לא את העולם הבא שלך. גן עדן זה דבר שהוא תענוג לנשמות. מה אדמור הזקן אומר? אני לא רוצה את זה, אל תיתן לי את זה, לא נהנה מזה, רוצה אותך בעצמך, אל תיתן לי דברים שמסביב. כמו גן עדן התחתון והעליון, שהוא אמיתית התענוג של למעלה. העונג הכי אמיתי שיש באלוקות זה גן עדן. מכל מקום אפשר שלא ירצה בהם. הוא לא ירצה בהם, לא ירצה בזה. אלא הרצון יהיה רק בעצמות. והיינו לפי, כשמדובר על הנפש האלוקית, כל הרצונות שלו זה רצון אחד. זה שהוא יבוא לידי ביטוי בכל מיני וריאציות, אבל זה בעצם הכל מבטא את הרצון האחד והיחיד. והיינו לפי שהרצון זה בא מצד עצם הנשמה, שלמעלה מכל הכוחות גם מכוח התענוג. זה לא בא בגלל שהוא מתענג והוא מבין, הנשמה שלי רוצה את זה. במילא אני גם ייהנה מזה, במילא אני גם יבין את זה. זה המהות שלה. והוא רצון פשוט ועצמי שמצד העצם. והיינו שמצד עצם הנשמה יש לו רצון עצמי בעצמות והוא רצון אחד בלבד. אנחנו רואים מה בעצם רוצים ללמוד כאן באות הזו, להסביר מה ההבדל בין המושג יחידה שיש בנפש האלוקית לבין מושג דומה שאנחנו מוצאים בנפש הבהמית. בנפש הבהמית קוראים לזה כפירים, מכפירים יחידתי. בנפש האלוקית קוראים לזה יחידה. אז כרגע דיברנו על הנפש האלוקית. הנפש האלוקית היא נקראת יחידה, למה? כי כל הרצונות שלה הן תמיד רצון אחד. אחת שאלתי. עכשיו נראה בסיום של הפרק, אצל הנפש הבהמית יש לו רצונות חזקים. יש לו סוג של יחידה, אבל זה רק סוג של יחידה. זה לא באמת יחידה, זה כפירים, לשון רבים. אמנם כל זהו בנפש האלוקית. ששורשה, שהשורש של הנפש האלוקית זה מהתיקון. הנפש האלוקית באה מעולם התיקון. מה זה עולם התיקון? עולם התיקון זה עולם האחדות. למדנו על זה כבר גם במאמר הקודם. עולם האחדות זה שיש מיזוג בין כל המידות וכל הכוחות, חסד וגבורה ותפארת וכולם אחד מתמזג בשני. למה? כי באלוקות אין הרבה, אין ריבוי. הכל אחד. כן? גם בתורה זה היה ככה. התורה זה תורה אחת. מי שלומד תורה וחי את העומק האמיתי של התורה, את הפנימיות האמיתית של התורה, מבחינתו כל חלקי התורה שהוא לומד זה נקודה אחת. הוא רואה בכל חלק את כל שאר החלקים ומשליך מאחד על השני. הרבי סיפר פעם על הגאון מרוגצ'וב שאצלו היה, תביא דוגמאות, שאצלו היה תורה אחת. נדמה לי שיש ביטוי שאצלו כל התורה זה 2 או 3 נקודות. כל התורה אצלו זה, רואים שבעניינים שהוא כתב, החידושי תורה, על כל נושא היה מביא לך הוכחות וחיבר את זה לכל מיני דברים ומקורות בתורה שעל פניו במבט העליון וגם במבט עמוק צריך מאוד מאוד הרבה להתעמק להבין את דבריו כי אתה לא מוצא קשר. מסופר, סיפרו עליו פעם שהיה פעם עלינו באבילות, ידוע שאדם אבל אסור לו ללמוד תורה, התורה היא משמחת לב, אז אבל צריך להיות בהפך השמחה, אז אסור לו ללמוד תורה, מותר לו ללמוד רק את ההלכות שקשורים לאבילות או משניות שמדברים על אבילות. אז פעם נכנס מישהו אליו, לגאון מרוגצ'וב, הוא היה באמצע אבילות, וישב ולמד איזה מסכת סוגיה בשז, בתחום כלשהו. אז הוא התפלא ואמר, איך אתה לומד עכשיו מסכת זו? אז הוא אומר, זה לומד דיני אבילות אני לומד. הוא לומד, בכל מסכת הוא ראה את הקשר לענייני אבילות, אצלו כל התורה זה הכל היה, כי באמת התורה היא אחד, התורה ניתנה מבורא אחד, אז כל הפרטים שלה מבטאים רעיון אחד, הכל זה אחד. אז הנפש האלוקית באה מעולם כזה של אחדות, של עולם התיקון. אז כל הרצונות שלה, זה לא הרבה רצונות, אין לה הרבה תאים, אני רוצה את זה ואני רוצה את זה, הכל זה אחד, זה לא משנה ושתתפוס אותו. אז כמו שאומרים, פעם תראה אותו רץ אחרי סוכה, ופעם הוא רוצה לולב, ופעם הוא רוצה תפילין, זה דבר אחד, זה רצון אחד.
אף אחד לא נפרד
מקדוש ברוך. בדיוק. זה היחידה שבנפש מדברת. מה שאין כן בנפש הבהמית, כשדבר על הנפש הבהמית, כשהנפש הבהמית קראנו לה כפירים. מה זה כפירים? כפירים זה לשון רבים, ששורשה מהתוהו. הנפש האלוקית באה מעולם התוהו. עולם התוהו זה עולם ששם יש פירוד, אין מיזוג, שם ענפים מתפרדים, ככה לשון בקבלה. הענפים של תוהו הם מפורדים, החסד לא מתמזג עם הגבורה והגבורה לא עם החסד. הרי אף על פי שגם בה יש רצון תקיף של למעלה מהטעם, למרות שגם הנפש הבהמית יש לה איזשהו דמיון מסוים ליחידה, יש לה רצונות תקיפים, יש לה רצון מאוד עצמתי שהיא למעלה מטעם ודעת, אתה רואה אצלו רצון לתאום בלי היגיון, אז זה רצון מאוד מאוד חזק. מכל מקום, אין זה בדומה כלל לרצון לנפש האלוקית, אין דמיון בין הרצון העוצמתי של הנפש הבהמית לרצון העוצמתי של הנפש האלוקית. כמאמר הזל, כמו שהלשון הידוע שהגמרא אומרת, בבוע דבבוע לית לאו, אין להם לקליפות בבוע דבבוע. בבוע דבבוע זה היחידה האמיתית, זה הנקודה, אין להם את זה.
אבל כאילו, אז הנפש האלוקית היא באה בלי בחירה בעצם? זה מלמעלה, זה מקבל מיחיד?
הוא,
זה לא הוא מחליט, נכון?
זה הקדוש ברוך הוא פה למטה, זה לא, הוא לא נציב נפרד.
זאת אומרת שהוא, מה שקורה איתו זה לא מההחלטה שלו.
זה לא מצד
אני מנסה להשאיר גם על עניין הבחירה וגם על עניין הנפש הבעמית. אז מה, גם מקבלת ממשהו שהוא לא בחירתו, אני מניח.
אני חושב כרגע לסוגיה, איך הבחירה עובדת איזה לאדם, מי בדיוק הבוחר לבחור בין הנקודה, הנפש האלוקית עצמה היא אלוקית. היא אין לה
בחירה,
היא לא שייכת למשהו אחר. זה כמו תגיד, הקדוש ברוך הוא אין לה בחירה, הוא חייב להיות הקדוש ברוך הוא. זה הלכות, זה הקדוש ברוך הוא, זה הוא, זה מציאותו, זה הנפש האלוקית, היא מבטאת אותו. הנפש הבאמית יש לה דוגמית, אבל זה לא באמת אחד, זה לא באמת כמו היחידה. והיינו נראה את התיאור מה הרצונות של הנפש הבאמית, במה הם לא דומים ל ליחידה של הנפש האלוקית, שבנפש האלוקית, מה אמרנו קודם, למרות שיש לו רצונות פרטיים, כמו שדוד המלך אומר, שבתי בבית השם ולחזות בנועם השם, הוא רצון אחד, אחת שאלתי, הכל זה אצלו נקודה אחת. ובנפש הבהמית הם רצונות רבים. הנפש הבהמית הוא משוגע, מה הוא רוצה? היום קם שהוא רוצה את זה, מחר הוא אומר, לא, לא, היום אני רוצה את זה. אתה לא יכול לדעת בכלל מה הוא רוצה בדיוק. על בעלי חיים, בעל הבית שלהם יכול לשער מה הם רוצים, כי הוא מתוכנת פחות או יותר לכיוון אחד. הנפש הבהמית של אדם הוא יותר משוגע מהבעל חיים. מה הוא רוצה, היום בא לו ככה, היום בא לו ככה. אתה לא יכול לדעת בכלל איזה כיוון הוא לא צפוי בכלל. שלפעמים רוצה דבר זה, לפעמים דבר זה, לפעמים בקו החסד ולפעמים בקו הגבורה, וכללות רצונותיו. הדבר המשותף, הכללי שיש בין כל הרצונות שלו, הם דברים גשמיים וחומריים. הוא לא רוצה משהו אלוקי, הוא רוצה גשמי, רוצה חומר. מה מאפיין, מה החיסרון של החומר, של הגשם, שזה קשור לחיסרון המהותי של הנפש הבהמית, שהוא בא מעולם התוהו, שכללותם עניין של פירוד. כל העניינים החומריים, כל העניינים הגשמיים, הם דברים שהם מפורקים ומפורדים, הם בנויים מיסודות שהתחברו להם והם יכולים לחזור ולהתפרק אליהם. הם לכתחילה דברים מפורקים ומפורדים. ולכן, כיוון שהנפש הבהמית רוצה כל יום משהו אחר, כשהוא רוצה את המשהו הזה, הוא רוצה אותו למטה מטעם ודעת, בלי היגיון, הוא עד הסוף. אבל היום הוא רוצה את זה, מחר הוא רוצה את זה, כל יום משהו אחר. ולכן נקרא תוקף הרצון לנפש הבהמית, כשאתה רוצה לתאר את העוצמה הזו, איך אני קורא לו? בשם כפירים, לשון רבים, קורא לזה כפירים, מכפירים יחידתי. למה כפירים? כי זה רבים, זה לא אחד. אך מכל מקום, אבל הכפירים האלה יכולים להסתיר על יחידתי. דוד המלך אומר, תציל אותי מכפירים שמפרים ליחידה שלי. הכפירים, התוקף של הנפש הבהמית יכול להסתיר על הנפש האלוקית. אך מכל מקום, כיוון שגם הרצון לנפש הבהמית הוא רצון תקיף, הנפש הבהמית בכל זאת רוצה דברים, רוצה אותם בתקיפות, רוצה אותם בעוצמה, לכן אפשר שיעלים על בחינת היחיד הזה נפש האלוקית. התקיפות הזו יכולה להפריע, יכולה להסתיר, יכולה להעלים, ולרגע נראה לך שזה אותו עוצמה. האמת שזה לא אותו עוצמה, אתה יכול ברגע אחד לשבור את הנפש הבהמית, להסיט אותו בעניין אחר וזהו, גמר. אבל לרגע מסוים זה נראה כל כך חזק ומפריע על היחידה. ועל זה היא הבקשה מכפירים יחידתי. אבל אף על פי כן, למרות שיש לו רצון כזה חזק לנפש הבהמית, אין זה בדומה כלל לבחינת יחידה. אין דמיון בין היחידה של הנפש האלוקית לכפירים של הנפש הבהמית, שלכן נקרא בשם כפירים לשון רבים. אחרי כל העריכות הזו, חוזר חזרה לנקודה שאיתה התחלנו, אמרנו שמושכני, שכתוב בפסוק מושכני, שכתוב הוא משך, את מי הוא משך? כתוב מושכני לשון יחיד. את הנפש האלוקית, את הרצון הפנימי שלה. התגלה הרצון של למעלה מטעם בדת. וזהו מושכני אחריך נרוץ. שבנפש האלוקית נאמר מושכני לשון יחיד. לפי שכל רצונותיו הם מבחינת האחדות כנל. כל הרצונות שלו הם אחד. אז הוא נקרא מושכני, הוא אחד. אתה לא יכול לקרוא לו הרבה רצונות, יש לו רצון אחד. ושאין כי הם בעבודה זה ספירת העומר. ספירת העומר כתוב נרוצה, לשון רבים. איך פתאום זה נהיה רבים? כי על מי אנחנו צריכים לעבוד בספירת העומר? הנפש הבהמית. הנפש הבהמית היא רבים. יש לנו הרבה עבודה איתה. אם הצלחתי להשפיע על נקודה אחת, זאת לא אומר שהצלחתי. שכנעתי אותו בפרט אחד, יש לי עוד 48 דברים לשכנע אותו. הכפירים, לשון רבים. עכשיו, בעומק יותר, יש לומר בעומק ובפנימיות יותר, שזה מתבטא בין המושכני למרוצה, בעומק יותר, אז זה מבטא את הצד שלנו. זה מה שהוא מסיים.
מי רוצה את המושכני? הנפש האלוקית רוצה את המושכני?
מושכני זה תיאור מצב. סיפור תיאור מצב. מושכני זה הנפש האלוקית. מושכני, ואני כבר אעבוד על הבהמה, ולכן בפשט נרוצה זה שנינו, אני והוא. בפנימיות הוא אומר נרוצה זה הוא. כל הפרטים המרובים שלו מצליח להכניע אותם למטרה הנכונה. שאין כן בעבודה זה ספירת העומר, שעניינה הוא בירור המידות לנפש הבהמית, נאמר נרוצה לשון רבים. לפי ששורש נפש הבהמית הוא מהתוהו. התוהו זה ענפים מתפרדים. כמו שכתוב בעשיו, נפשות. נפשות. לשון רבים. עשיו, לעומת יעקב. יעקב, כמה אנשים הם היו? 70. ה-70, איך הם נקראים? 70 נפש. אצל עשיו, היה לו הרבה פחות. אבל הוא נקרא נפשות, לשון רבים. כי עשיו זה קליפה. קליפה זה הרבה. יעקב זה קדושה. זה ההבדל המהותי בין הנפש האלוקית והיחיד. בדמיון הוא נראה אותו דבר, אבל הוא בכלל לא אותו דבר, הוא שונה לגמרי, וזה צריך לראות את ההבדל שיש בין שתי הנקודות.